שלום, שלום לך. איך היא מרגישה? היא בסדר? כן? היא עייפה. בסדר גמור, שתשתה גם קצת מים, טוב? שלום, שלום לכם, שלום. הם כולם פה?
שלום,
שלום. שלום, או. שלום לכם, סורן מאוד שמח להיות פה פעם נוספת כאן במעגל הזה שאנחנו עושים כאן. בצורה הזאת, וסורן חשוב לו לומר שיש ישויות שמגיעות אליכם עכשיו הביתה, וזה אומר ילדים שאתם צריכים להיות מאפשרים, תנסו להיות מאוד רפואיים, שימו לב שגם אם אתם שוכבים, תהיו במקום שהוא איתנו. זאת אומרת, לא להיות רפואיים לגמרי עכשיו במעגל, אבל אפשר לשכב, אבל להיות איתנו. ואם אתם מרגישים מועקה כמובן, תיגעו בה ותאפשרו לתנועה אנרגטית לצאת החוצה, ומהידיים, ומהראש, ומהפנים, מאוד חשוב לנו שאתם תהיו מאפשרים בשביל שאנחנו נוכל לגעת בכם, שנוכל לעזור לכם. התנועה האנרגטית שאנחנו יוצרים, כמו כל תנועה אנרגטית של נתינה, היא לא תלויה רק ביכולת האנרגטית של המעניק, אלא חלק עיקרי תלוי ביכולת האנרגטית של הבן אדם אשר מקבל, וזה קשור לשיחתנו היום, וחשוב מאוד לזכור את זה, ואתם במיוחד, שימו לב עד כמה אתם מאפשרים לעצמכם לקבל בסיטואציה שכזאת, כאשר סורן מדבר אליכם ומתחיל להביע אנרגיה מהגוף הזה החוצה, גם אם זה דרך כל הטכנולוגיה הזאת, הרטט משתנה. הרטט משתנה ואתם נמצאים במקום שבעזרת הנוכחות של סורן, קצת מטפס הרטט למעלה, ויש אפשרות לקבל מהישויות שנמצאות איתכם בבית. ולכן, שימו לב שאתם מאפשרים לעצמכם לקבל, וזה באופן כללי, כאשר אתם מוצאים לעצמכם זמן שכזה במהלך היום, ואתם רוצים לנשום, ורוצים לאפשר לעצמכם קבלה, שימו לב לגופכם, שימו לב למצוקות שקיימות בתוך, בצוואר, בראש, בכל מקום, ותנסו קצת לשחרר את המטען, קצת, טיפה. ושימו לב כמובן שהידיים לא נמצאות בהצלבה, וגם הרגליים שלא יהיו בהצלבה, שגם האנרגיה תוכל לעבור כראוי. וסורן, חשוב לו גם לומר שאנחנו מלווים אתכם לא רק במצבים שכאלו. ככל שאדם מתפתח בחייו וחווה עושר יותר גדול, מתוך תהליכים שהוא בוחר לעשות, כרגיל, כמו שאנחנו מדברים תמיד, הרטט הופך ונהיה גבוה יותר. עושר משמעותו רטט גבוה יותר, וכאשר רטט גבוה יותר נמצא בחייכם, בגופכם, אתם גם תקבלו באופן מיידי את האפשרות להתחבר לרטטים גבוהים יותר ממה שהייתם מחוברים אליהם, ולכן כאשר אדם מרגיש מאושר יותר ויותר, הוא גם זוכה להכיר אנשים בעלי חיבור רגשי ובעלי רטט זהה. וכאשר אדם מתפתח עוד יותר גבוה ועוד יותר גבוה, אז הוא מגיע בסופו של דבר בחווייתו הרגשית למקום שבו אנחנו, הישויות אשר כבר נמצאות ממעבר למטענים הרגשיים הנורמטיביים פה בעולם הפיזי שכרגע אנחנו נמצאים פה, כאן אנחנו נמצאים איתכם, זה נכון, זה אותו מרחב אינסופי, אנחנו כאן חיים, החיים שלנו כישויות נמצאות באותו מרחב, ההבדל הוא הבדל רטטים. ולא משנה כמה ננסה לדבר אל אדם שנמצא מקובץ וכאוב, הכוונה מקובץ וכאוב, זאת אומרת שהמטען הרגשי שלו נשאר במקומו, והוא עושה הכל בשביל להימנע מהניקיון של המטען הרגשי. לא משנה כמה ננסה לעזור, וכמה מישהו ינסה לעזור, זה גם לא משנה. זאת אומרת, אדם אשר נמצא במקום מקובץ, היכולת שלו לקבל היא מוגבלת, ואדם אשר חושב כאב ללא הפסקה, ולא מצליח לעזור לעצמו לשחרר מטען, ואיננו מוכן לעשות את זה, ונתלה במחשבות, ונתלה בעקרונות, ונתלה ברעיונות, לפעמים רוחניים, לפעמים דאגות ולופים מחשבתיים. אדם שכזה, קשה לנו מאוד לגעת בו. אנחנו יכולים לעטף אותו, ולפעמים אנחנו יכולים להעניק לו בזמן השינה, וזה גם אחד הדברים שאנחנו עושים, משתמשים בחלומות בשביל לפעמים להעביר מסרים, או אפילו יותר מזה, אחד המקומות העיקריים אשר אדם אשר נמצא בקיבוץ יכול לשחרר מטענים זה בחלום, כי החלום מעמיד את אותו אדם בסיטואציה שהיא כאילו מציאותית, האדם בטוח שזאת מציאות, ולכן הוא חווה התקפה של פחד מאוד גדול, והבעה רגשית בזמן חלום, שנראית מאוד מאוד מציאותית, וזה משחרר מטען. שואלים בצורה הרבה פעמים, מה הרעיון של חלומות? יש הרבה אפשרויות בחלומות, יש את האפשרות להיפגש איתנו לפעמים, ואנחנו יכולים להעביר מסרים כאלו ואחרים, ויש יותר ויותר אנשים שסורן קופץ לומר להם שלום בחלום, וזה קורה יותר ויותר פעמים, והסורן שמח על זה, ישמח להגיע אליכם בחלומות, ויש גם מצבים שבחלומות אז אתם נזכרים בבית, או בחוויות שקשורות לאינסוף, כמו ריחופים וקסמים ודברים כאלו, ויש בחלומות גם כל מיני דברים שקשורים למטענים רגשיים, רוב המוחלט של החלומות, בוא נאמר את האמת, הם קשורים לכך. הם קשורים ליכולת להשתמש בחלום בשביל לשחרר מטען רגשי מסוים. אז אתם צריכים לראות כבר יותר ויותר, ככל שאתם מקשיבים לסורן, לראות איך כל העולם מניע את עצמו סביבכם, בשביל לאפשר לעצמכם, לכם, את האופציות לתנועה הרגשית הזאת. וככל שאתם נכנעים לעובדה הזאת ומבינים את ההיגיון הרגשי הזה, כך אתם יכולים גם להתקדם עם היכולת הבעתית, ולכן להתחיל לחוות חוויה של מציאות שתהיה שונה לחלוטין. כמובן שזה חשוב שזה יהיה במקביל לחיות מדויקת, לעשייה יומיומית ולתנועה ולאקטיביות נתינה ויצירה, פעולה רלוונטית לרגע הקיים. הבחירה האקטיבית היא מאוד משמעותית לשיפור ההרגשה, אפילו בוא נאמר כ-50% ולפעמים יותר מאשר ההבעה הרגשית, ועליכם לזכור את זה תמיד תמיד תמיד. נכון שהקונפליקט העיקרי לכם כמין אנושי זה ברוב המקרים, זה דווקא להתחבר ליכולת להביע את המטען הרגשי, ולכן סורן חוזר על זה שוב ושוב ושוב, אבל האקטיביות היא משמעותית באותה מידה, ויש להם אנשים שקל להם יותר להביע מטען רגשי, אבל קשה להם יותר להיכנס לתנועה אקטיבית, לקום בבוקר, להיכנס לחזית האנרגטית, לעשות, לפעול, להעניק, ליצור. התנועות האלו, האקטיביות הן מאוד משמעותיות, והנתינה שעליה באנו לדבר היום, היא התנועה כנראה חשובה ביותר, כי הנתינה היא היכולת שלכם לצאת החוצה מההתעסקות הרגשית שלכם לזמן מסוים, ולחזור לאיזון ולסנטר בשביל אחרים. להיות בדיוק בנתינה זה דבר מאוד מאוד חשוב ומשמעותי, ברוב המקרים כאשר אתם תבחרו לתת למישהו אשר בא וביקש ממכם עזרה, או ליצור משהו למישהו כי אתם אוהבים אותו, או ללכת ולתת לצמח, או לטייל בחוץ ולעשות טוב למישהו או למשהו, ואם אין אף אחד, אז גם לעצמכם, אז מה שיקרה לכם זה שאתם תעלו, אתם תתייצבו בקרקע, ותעלו את הרטט בקיים, ולכן גם האינטואיציה שלכם תיפתח. אמרנו את זה בעבר, וסורם יזכיר את זה עוד פעם, היצירה והנתינה היא מקום של התאזנות האנרגיה במרכז, ומתוך זה העין השלישית גם כן נפתחת, ולכן רבים מתחילים את מסע הנתינה התקשורי שלהם. זאת אומרת, הכוונה היא שהם נמצאים במגע איתנו הגישויות, כאשר הם נמצאים בנתינה לאחר. באותו רגע כאשר אתם נמצאים בנתינה לאחר, ואתם נמצאים בנוכחות מלאה ברגע בנתינה הזאת, בהקשבה מאוד גדולה למילים שהאדם אומר, בחוויה רגשית של הרגשות של אותו אדם שכרגע נמצא מולכם, זה מעניק לנו את האפשרות להעניק דרככם, ופתאום באופן מוזר ומפתיע, אתם יודעים בדיוק מה להגיד לאותו אדם, ומזהים בצורה יותר ברורה את הרגש שהאדם נמצא בתוכו וכל מיני דברים מעניינים שכאלו. הנתינה היא מאוד משמעותית, היא חשובה אליכם, וחשוב לזכור שזה כלי מאזן כמעט בכל מצב. הגעתם לאירוע חברתי, אתם לא מרגישים שאתם יודעים מי אתם ומה אתם, חוץ מהבעה רגשית, חשוב לזכור שהנתינה תחזיר אתכם למרכז. תהיו עסוקים באנשים. תסתכלו מי הם ומה הם. אל תסתכלו על עצמכם, עניחו לעצמכם בצד קצת. תשמעו עם בן אדם, גם אם אתם לא יודעים מה להגיד בסיטואציה שכולם מדברים, ואתם מקשיבים לאנשים שיושבים באותו חלל בחדר או במה, או במעגל החברתי שאתם נמצאים בו, ברגע שאתם יושבים איתם ומתחילים להתעניין בהם, ולשאול את השאלות, באמת מה אתה אומר? או מה קרה לך אז? ואתם פשוט נמצאים באנרגיה נתינתית כלפי מישהו, אתם תזכו בעצמכם. זה גם כלי מאוד חשוב בפגישות אינטימיות. בדייטים יש אנשים שנכנסים לפחדים ולחרדות בתוך המפגש האינטימי הזה ולא יודעים מה להגיד ואיך. תצאו מהמחשבות האלו. תהיו בנתינה. תקשיבו לבן זוג הפוטנציאלי, או אולי לא פוטנציאלי, לא לגבר הזה, או לאישה הזאת. תתעניינו בכנות. בכנות תהיו בנתינה הזאת. ברגע שאתם תהיו שם, אתם כבר תחזרו אל עצמכם. הנתינה היא מאוד משמעותית, בצורה שווה ליצירה, בצורה שווה גם כן לעשייה, זאת אומרת, האקטיביות הזאת, הידיים, הרגליים שלכם, הפעולות היומיומיות, הם ייתנו לכם את היכולת לחזור לאיזון, וזה דבר שקשה לכם לזכור הרבה מאוד פעמים. בצורה מבקש ממכם לקחת את המילים הללו, ומחר בבוקר לזכור את זה, להביע מטען רגשי, כן, להתפתח מול המטענים הרגשיים, ולדעת להביע אותם יותר ויותר ויותר, אבל מצד שני, כאשר אין כאן את הזמן להביע מטען רגשי, אלא אם הגעתם כבר לשלב של הבעה רגשית אנרגטית שזה נושא אחר, כאשר אין לכם את הזמן להביע מטען רגשי, ואתם צריכים להיות בשביל מישהו, או בשביל משהו, או הילדים מבקשים ממכם דבר מה, או ההורים שלכם מבקשים, זאת אלוהים שמודיעה לכם שהזמן עכשיו זה להיות באקטיביות. וכאן צורן חייב לומר עוד משהו. אנחנו רואים מהצד איך הרטט הופך ונהיה מהיר יותר ויותר, ואיך הקרמה הופכת נהיית ומהירה יותר ויותר, והדברים הללו שאנחנו אומרים אותם כל פעם, שהימים מתחילים, ונגמרים, אתם קמים בבוקר, הולכים לעבודה, חוזרים באחר הצהריים, נמצאים בבית, מי שעם הילדים עם הילדים, מי שלא נמצא, הימים פשוט הופכים להיות מעין בליל של תנועה בלתי פוסקת, שאתם יכולים פשוט להשתגע בתוך זה. במיוחד אנשים שעובדים קשה ומרגישים שהם נמצאים בעשייה מתמדת, הם לא מוצאים מקום לנשום, ולא נדבר שבמקביל לכך יש כל מיני בעיות עם מחלה מוזרה שתוקפת את העולם, ויש איזה מנהיג שעושה כך וכך, ופחדים שעולים קיומים, וכל הדבר הזה אתם צריכים לנוע בתוכו, ואתם רגע לא מצליחים כבר לעצור ולהגיד, אז איפה ההפסקה פה? האם החיים ייראו ככה תמיד? הקונפליקט הזה שאתם נמצאים בו, ורבים מכם נמצאים בו, הוא קונפליקט שחייב להיפטר אך ורק על ידי כך, וזאת הדרך היחידה לפתור אותו, על ידי כך שאתם תזכרו שאתם צריכים לקבל את העובדה שאתם נמצאים בסיטואציה קבועה וסגורה כמו קופסה. זאת אומרת, אתם לא יכולים לצאת מהחיים האלו לפני שאתם תמותו, אתם לא תפסיקו את החיים האלו כי חבל, כי יש הרבה מאוד יופי פה, ואתם מתפתחים מאוד בעזרת הגלגול הזה וכל גלגול אחר, ואתם צריכים לקבל את העובדה שהעומס הזה ימשיך. וסורן יודע שלמי שיש ילדים קטנים אפילו יותר מרגיש את זה. ואיפה אני ומה איתי? אין אני, אין מה איתי. אני קם בבוקר, הולך לעבודה או הולכת לעבודה, עושה את הטוב ביותר, חוזרת הביתה, עושה את הטוב ביותר, ויש איזה רגע הפסקה שגם ככה עובר מאוד מהר,
כאשר אתם תתאבלו על העובדה שאתם נמצאים בתוך כלא שהוא בתנועה, בתנועה מתמדת, אתם תרגישו יותר ויותר טוב וחוויה יותר ויותר ברורה של השלווה שאותה אתם מחפשים, עד שיבוא היום שלא תהיה לכם התנגדות לכלא הזה. ברגע שלא תהיה לכם את ההתנגדות לכלא התנועתי המתמיד הזה, ואתם תתחילו לנוע איתו בשלווה, אתם תראו שבתוך התנועה הזאת יש שקט, יש חופש, יש נעימות, למרות שזה עוד פעם, בוקר, לילה, שבוע עובר, שבועיים עוברים. אתם לומדים, אתם מתפתחים, אתם משתנים, אתם מתקדמים, אתם מתקרבים, ונכון, החיים עדיין מאוד מאוד מהירים, אבל הם מלאים בקסם ובאור ובנחת, בהצלחה, בהתקדמות ושלווה. הדברים האלו קורים כאשר לומדים אותם. חשוב לנו להזכיר את זה בתקופה הזאת, כי אנחנו יודעים כמה לפעמים אתם מבולבלים. אז זה נושא אחד שהיה חשוב לפורן להזכיר. אנחנו באנו הנה לדבר על נתינה, והנתינה כבר עכשיו בתקופה הזאת, היא הופכת ונהיית דבר שלא פשוט לעשות אותו. כי יש הרבה מאוד קונפליקט, לאנשים שנמצאים בסיטואציות מאוד קשות, ואתם יודעים שהם נמצאים בסיטואציות קשות, אם זה ההורים שלכם, אשר חווים חרדות ומצוקות, והם מזדקנים, ומתחילים להתמודד עם רעיון של מוות ופרידה, אם זה הילדים שלכם שמתמודדים עם אותו רטט מהיר, והם רגישים הרבה יותר, והם חייבים את הפתרונות האלו, ואם זה אנשים שמטפלים וחווים את האנשים במצוקה ורוצים לעזור להם, החוויה הזאת שאדם נמצא בקונפליקט אל מול האמונה של מה שהוא חשב שהמציאות תהיה, ואל מול המציאות עצמה שמתבררת כשונה לחלוטין ממה שהוא דמיין. הקונפליקט הזה שהאדם מנסה לפרוץ על ידי ההיגיון השכלי שאומר, אם אתה תעשה את הטוב ביותר שלך, ואתה רוצה להיות זמר גדול, ואתה תשיר ותשיר, או שאתה רוצה, תודה, תודה ילדה, או שאתה רוצה להיות שחקן גדול, ואתה תלך ואתה תתאמן ותתאמן ותתאמן, ואתה תגיע לזה. ואתה תוכיח את עצמך לאחרים, ואתה תזכה באהדת הקהל, או אהדת העולם, או כל מיני דברים שכן, ומתברר שזה לא המצב. כי הרגש יוצר את המציאות, ואדם אשר סובל בדרכו ההתפתחותית לא הולך להצליח. כי הרגש של המצוקה, של הריצה אחרי אותה מטרה, הניסיון להגיע לדבר שהוא כל כך מנסה להגיע, והרגשה שהוא לא מצליח, והניסיון עוד פעם להשתפר ולצפות ולהתפלל, וזה שוב לא קורה. הכאב, הציפייה, המטרה, הסבל שמגיע בכל המונחים האלו, יוצר את המציאות, ואנשים שנמצאים במקום שכזה, וזה רוב מוחלט מהעולם, חוטפים סתירות, אחרי סתירות מהמציאות, סתירה ועוד סתירה ועוד סתירה, ואתם, כאנשים שכבר יודעים יותר טוב ואולי מחלק מהסביבה שלכם, ומבינים את ההיגיון בקיום הזה, שבעצם לא מדובר פה על הריצה הזאת קדימה, אלא מדובר פה על חוויה רגשית שצריכה להיות טובה. ובשביל לחוות חוויה רגשית טובה, אתם חייבים להרגיש טוב יותר בכל פעם, ולזהות פחדים, ולהביא אותם, ולשחרר את המצוקות שנמצאות בתוככם, בחור, וכו וכו, יש לכם את התשובות לאנשים האלה, אך הם לא בהכרח מוכנים לשמוע אותם. סורן יודע, יש הרבה אנשים שיצטרכו לחטוף סתירות רבות בחייהם בשביל להבין סוף סוף ולהגיד, רגע, אולי אני לא פועל בדרך הנכונה, אולי יש פה דרך אחרת, זאת הסיבה שכולכם מקשיבים לסורן עכשיו. אתם חטפתם מספיק סתירות בחייכם בשביל להבין שאולי אתם לא יודעים איך לחיות בעולם הזה. וזה כבר צעד מאוד מאוד גדול קדימה, אז אני חייב לומר. כי גלגולים אחרי גלגולים, הייתם בטוחים שאתם בשליטה בעולם הזה, וכל נשמה שמגיעה מהעולם שממעבר, מהאינסוף, מהבית, מהמקום שבו אנחנו נמצאים, שבו הרבה יותר קל, אין מה להשוות בכלל, החוויה האינסופית היא נהדרת, ויש לה אינסוף חוויות שניתן לחוות, ודברים מגיעים בקלות, כי אתם כבר עבדתם ברמה מסוימת על היכולות שלכם, וכל מה שאתם יכולים לדמיין כטוב, מגיע באינסוף שממעבר. ואז אתם חוזרים לגלגול, ועדיין יש לכם את הרעיון הזה. אם אני מדמיין טוב, ואם אני רואה טוב, אז יהיה טוב. ויותר מזה, אז אם אני, אז אולי זה לא כך, כך אתם אומרים, אז אולי דמיון ולראות טוב לא יוצר את המציאות. בסדר, אז אני אוכיח לעצמי. מנסים ורצים ורצים ורצים, גם זה לא עובד. הרי זה ההיגיון הכי פשוט וברור. אם מנסה ועבוד קשה, אצליח. גם זה לא עובד. הדבר הזה מביא אנשים והביא גם אתכם לעצירה. לשאול רגע שאלה בסיסית ופשוטה, האם יש פה דרך אחרת? ואז מתחיל האדם לבדוק ולשאול, ומגיע לרוחניות, ועושה מדיטציות, ומתחבר לאינסוף, ופתאום רואה שזה לא רק החיים פה, נכון, יש משהו ממעבר, ונזכר שיש משהו ממעבר. אך הוא עדיין מאמין בשיטות הקודמות, מנסה גם בעזרת, וגם חוטף סתירה, אז מה קורה פה? מה עושים? מה עושים? לאט לאט מבינים שאין ברירה אלא להתמודד עם המשברים, לוותר ויתורים, לכאוב את הכאב, ואז אנשים גם מתפתחים בחייהם. איך אתם מתפתחים בחייכם? אם ללא מידע שכאן אנחנו מדברים עליו, אדם מתפתח כאשר הוא חווה חוויה, הוא מנסה לעשות משהו וקרה לו תקרה, הוא נפגע מבת זוג, הוא ניסה להצליח בעבודה, והתפטר וחשב ופוטר, זאת אומרת, חשב שרק זה שהוא מדבר יפה והוא חכם ומה שהצליח לו 10 שנים בעבודה הקודמת, אז הוא חשב שגם עכשיו, אבל בעצם בעבודה החדשה מבקשים גם מקצועיות, והוא חשב שכך וכך, ואז הוא פוטר מהעבודה, והוא עשה אחד ועוד אחד ואמר, רגע, איך אשתפר? אהיה מקצועי, והוא למד, ואז הוא יכול ללכת לאחרים ולהגיד להם, אני כבר הבנתי. בשביל להצליח בעבודה, זה לא רק לדבר יפה, זה לא רק הקריזמה. מדובר פה גם על הצורך להיות מקצועי. אותו אדם למד את זה מתוך משבר. מה זה המשבר? מצב שבו המציאות גורמת להבעה רגשית. תהליך רגשי שהמציאות יצרה, והנה אנחנו באים אליכם. ומבקשים ממכם, ואתם כבר, יש פה רבים שגם מבקשים מהסביבה שלהם, חכו רגע. לא רק זה שאתם צריכים, לא חייבים לעבור את המשברים הללו. אתם יכולים לעבור את המשברים הללו ברמה רגשית מלאה וטוטלית, ומתוך החוויה הרגשית הזאת אתם תעברו את המשבר במרכאות בתוככם, והמציאות לא תצטרך להעביר אתכם משבר, זה מה שאנחנו מנסים להגיד לכם. ואתם מתנסים בכך, ובודקים את זה, ומגלים מי שמעיז לעבור תהליך רגשי מלא מלפני שמשהו קורה, רק רגשי, לא דמיון, רגשי, 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 פתאום מתחיל לזהות את החיים קלים יותר, מאוזנים יותר וכו וכו. יש לכם כבר פתרונות לתת לכולם. ועכשיו אתם יכולים לבוא לאנשים אחרי ניסיון אחד ושתיים כאלו, ולהגיד להם, תקשיבו, הנה הפתרון, הנה הצורה של החיים, אבל הם לא בהכרח מוכנים לשמוע. יותר מכך, הם לרוב בכלל לא יהיו מוכנים לשמוע. הם עדיין לא קיבלו את האפשרות שמשברים זה דבר מפתח, הם רוצים עדיין ללכת עם התנועה הטבעית שאיתה הם הגיעו לגלגול הזה ולזכות בכל הטוב בעולם, ולא מבינים למה זה לא קורה. אז איך הם יקשיבו למילים הללו שאתם באים ומנסים להגיד להם? הם לא יקשיבו. וכאן, זה מה שחשוב לסורן כאן להתחיל לדבר על כל נושא של הנתינה, ואיך להיות מדויקים בתקופה שכזאת, כאשר יש אנשים שסובלים, וקשה להם, וכואב להם, אתם צריכים דבר ראשון להבין. הם סובלים מאוד, ולהיות איתם בסבל שלהם, להקשיב להם, לתת להם לדבר, הדיבור מאוד טוב, כי בן אדם כאשר מדבר על סבלו שלו, ומדבר על כל הדברים שהוא חבא ועובר, הוא מתחיל להניע תנועה רגשית שקודם הוא לא הניע. הוא מתחיל לשחרר מטען רגשי, ואתם מקשיבים. ומכילים, וחשוב להכיל בצורה נכונה, סורן חייב לומר את זה. יש הרבה מאוד אנשים רוחניים, שזאת גם בעיה ואפילו סכנה, שיושבים מול אדם ושומעים את המצוקות שלו, ומתחברים רגשית, ויש כאלו רבים, ומנסים לעזור לאותו בן אדם, ונותנים מעצמם אנרגיה לאדם שנמצא מולם. ממש מעניקים אנרגיה. אתם נמצאים, כשאנחנו רואים אנשים שעושים דבר כזה, שילדה באה לאימא שסובלת ואומרים, אימא יהיה בסדר, ואימא אומרת לא יהיה בסדר, והאישה, הילדה אומרת, יהיה בסדר, את תראי, ומנסה להסביר לה, תקשיבי, יש רעיון שכך וכך. ברגע שאדם מנסה לעזור, מפעיל את הגוף הפיזי והאנרגטי שלו לעזרה, הוא פורץ את הממברנה. הוא פורץ החוצה ובעצם יוצא מגדרו למען האחר. ברגע שקורה דבר כזה, אתם מאבדים חתיכה של האנרגיה שלכם, ואם מדובר פה על מטפלים שמנסים לטפל, שמנסים לעזור, שמנסים לשכנע, שעובדים עם כל הגוף במטרה הזאת, הם מתעייפים ולא מצליחים לנשום יותר, ולא לדבר על כך שכאשר פורצים ממברנה בניסיון לעזור, מה שקורה שכאשר אתם יוצאים החוץ מהממברנה שלכם, אתם גם לוקחים משהו מהרגש של האדם שנמצא מולכם פנימה. ואז אתם גם חוזרים הביתה ואומרים, אוי, מה זה כל הרגשות הקשים האלו? זה בכלל רגש של אדם אחר, וזה כאן איתי, כי אתם ניסיתם לעזור. אל תנסו לעזור, תעזרו בעדינות. פה, האנרגיה כאן מסתובבת, ואתם מקשיבים לבן אדם, ומדברים בעדינות, מתוך מטרה של דיוק עצמי, לא מתוך הניסיון להרגיע אותו, כי אתם לא רוצים לפרוץ את הממברנה שלכם. מה אתה אומר? מה את אומרת? הבנתי. מקשיבים, וכאשר מרגישים דיוק מתוך האינטואיציה שבנתינה, אומרים את המשפט. כאשר אתם מרגישים את הרגש שהאדם השני נמצא בו, אומרים את המשפט וללא מאמץ. לא, מנסים בכוח, ילדים יקרים, בהיסטוריה האנושית היו אנשים בעלי יכולות עצומות, עצומות יכולות, ככה אומרים, יכולות עצומות של ריפוי ונתינה, ובסופו של דבר הם גמרו לעצמם להיות מותשים, הם נשכבו על הרצפה כמו חתיכת לחם שזרוקה על הכביש. מתוך הנתינת יתר הזאת שקשורה לניסיון לעזור, לא מנסים לעזור. מקשיבים ועוזרים בעדינות. וכאשר מרגישים שאדם לא מבין את הדברים שעליו אתם מדברים, שעליהם אתם מדברים, אתם שם במקום הזה מבינים שאין לכם מה לדחוף את האנרגיה ולנסות. להסביר בעדינות עוד פעם, הוא נחסם, נחסם. מחר נראה את אמא, מחר נראה את הילד. יש לכם עוד זמן, ואם לא תצליחו לעזור, גם זה משהו מאוד משמעותי, לקבל את העובדה שהאדם שמולכם לא הולך להשתנות. ההורים שלכם, שמגיעים מכל חייהם, הם עברו בתקופה של אנרגיה גברית, ולבקש מהם להבין שהם צריכים להרפות, ולהיות חסרי שליטה, ולהביע מטענים רגשיים, וללמוד לנוח, וללמוד להפסיק לחשוב, ולהביע כל מיני דברים ש... יכולים להיות להם מאוד מאוד קשים, לא שכולם, יש אנשים שבאמת גם כשהם בגיל 80 ו-90 יכולים להבין את הדברים ובשנה אחת לעשות שינוי וטרנספורמציה מאוד מאוד גדולה, אבל זה לא מגיע יותר מדי הדבר הזה, ולכן אתם תהיו חייבים לקבל שאתם לא יכולים לעזור לאותו אדם. יותר מכך, הדרך הנכונה ביותר ללכת ולעזור למישהו זה לקבל את העובדה שאתם לא יכולים לעזור לו. כי אתם לא באמת עוזרים לו. אתם מקשיבים לו. אתם מעניקים משהו שמגיע דרככם. כנראה מישהו אחר עוזר לו. האינטואיציה שאמרה לכם את המילה הזאת והזאת, את המשפט הזה והזה, את המילה, זה מישהו אחר, זה לא אתם. כל אדם שנותן לאחר ונמצא במקום של טיפול יומיומי ומטפל ולא משנה באיזה תחום של טיפול, אם זה מגע, אם זה אנרגטי, אם זה מילולי, אם זה תנועתי, זה לא משנה. האנרגיה שמתחילים להיות בנתינה שהולכת וגדלה היא אנרגיה אינטואטיבית לחלוטין ואתם לא אחראים עליה. אנחנו מעבירים אותה דרככם, כל אחד והישות שלו שחוברת שם לסיטואציה ורוצה להעניק דרככם, גם זמרים נמצאים במקום וכותבי ספרים ויוצרי מציאות ומפיקים של אירועים וגם מנהיגים בעתיד ומנהיגות שיביאו את עצמם בצורה אינטואטיבית. המערך הוא רפיון, הוא אפשור לתנועה לנוע דרככם. והתנועה הזאת היא לא שלכם, זאת האמת, היא מגיעה מלמעלה דרככם, או מהצד דרככם, או ממתחת, זה לא משנה, היא עוברת דרככם. בצורה אני יודע שכולכם מבינים על מה מדובר, ויש בזה המון ענווה. אין בזה אגו. כי האגו הוא הבעיה הכי גדולה של הנתינה, וסורן אמר את זה, הנה, עברנו לתחום נוסף. דיברנו על נתינת יתר מתוך ניסיון לעזור, דיברנו על כל הרעיון הזה של להרפות מהסיכוי שאתם תצליחו לעזור לבן אדם, ותהיו מעודנים ומאוזנים מולו. והנה יש לנו גם את האגו הרוחני, האגו הרוחני, אוי ואבוי. אין אויב יותר גדול לנתינה מאשר האגו הרוחני. האגו הרוחני שמנסה להיות צודק. אני צודק. אני יודע, אני יודעת, אבל אתה לא יודע. אתם לא נמצאים בעזרה בכלל. אנשים שרוצים להיראות כאילו הם יודעים, הם נמצאים בריצה אחרי מידע בשביל להוכיח לכולם שהם עדיין יודעים. והם פשוט רצים ומאבדים את עצמם, כי הם כל הזמן רוצים להרוויח אהבה. זאת אומרת שהם לא נמצאים במקום שמאפשר נתינה. בגלל שהמניע שלהם לנתינה קשור למטען רגשי של מחסור ובידוד וכאב ופגיעות שהם עדיין לא עשו תהליך מלא איתו, לכן למה אתם מטפלים בכלל? לכו תטפלו בעצמכם. מה זה אומר? תשבו ותרגישו את הפחד שלכם מלהיות לבד, את הפחד שלכם שלא יאהבו אתכם. מטפל, מורה, מנהיג שמפחד להיות לבד, הוא נמצא בנתינה מתוך ניסיון להיות ביחד. והנתינה הזאת תמיד, תמיד, תמיד תצא לו בטוב. גם הורה שמנסה לתת לילדים בשביל לזכות באהבה ושהם יאהבו אותו, תמיד זה יצא לו טוב. גם ילד כלפי ההורים שנותן בשביל שיאהבו אותו, זה יצא לו טוב. לכן, האדם הנותן חייב להגיע למצב בשביל לתת בצורה איכותית וטובה, שהוא כבר איננו מצפה להיות נאהב. זה חוק בסיסי בהורות, זה חוק בסיסי בטיפול, זה חוק בסיסי בחברות. חברות אמיתית היא ללא ציפייה לשום דבר מהחבר ומהחברה. זאת חברות, זאת ההנאה שבשיחה, והשמחה של לראות אחד את השני, ולדבר ולצחוק באנרגיה המשותפת הכל כך קרובה אחד לשנייה. אבל ברגע שאתם מצפים מהחבר ומהחברה להתנהג בצורה כזאת או אחרת, בשביל שאתם תקבלו מהם את מה שחסר לכם בתוככם, גם בתוך זוגיות אותו דבר, באותו רגע אתם כבר לא חברים. אהבה היא יכולה להיות רק חד-כיוונית, ואהבה היא יכולה להיות רק אהבה ללא תנאים. אבל הדרך להגיע לאהבה שכזאת, היא אך ורק על ידי ויתור מוחלט על הסיכוי להיות נאהבים, ואדם אשר נמצא בדרך נתינתית, יהיה חייב להיפרד מהצורך באהבה, בשביל להגיע לסנטר הנתינתי שלו ולאנרגיה שלו וילדים. אדם גם שרוצה להיות הילר ולטפל באנרגיה, לא יכול להיות הילר ולטפל באנרגיה, אם הוא עושה את זה למען זה שיראו אותו, או למען זה שיהיה לו טוב ומוצלח ואיכותי בחייו, או למען זה שכל אדם שנמצא בנתינה, אסור, אסור שיהיה לו כאן את האנרגיה שעסוקה בעצמו. אדם שנמצא בניקיון בנתינה שלו, זוכה בכל הטוב, כי הוא לא זקוק לכל הטוב. וככל שפחות זקוקים למשהו, כך הסיכוי יותר גדול שהוא יגיע אליכם. אז הנתינה דורשת ממכם, הרבה ויתורים, היא דורשת ממכם לנוע בשביל צר מאוד, ולא ליפול לצדדים. כי ברגע שתיפלו לצד ותנסו לקבל משהו, תהיו באגו רוחני או כל דבר כזה אחר או אחר, הקרמה הכל כך מהירה תגרום לכם להבין על ידי תשובה מהיקום שעשיתם שוב טעות. ולא רק שלא עזרתם לאדם שהיה צריך את העזרה, אתם פגעתם גם בעצמכם. איך? יצרתם מציאות שגורמת לכם את הרגש היחיד שהולך להמשיך איתכם על הגלגול הבא, אם הוא לא יטופל כראוי בגלגול הנוכחי, שזה רגש האשמה. אתם חייבים להיות מודעים בנתינה שלכם, וחייבים לזהות את המקומות שבהם אתם נופלים, וכן, יש אפשרות לרפא, ויש אפשרות להעניק מצע לביטחון, ויש אפשרות לדייק אנשים בדרכם, ולחזק אותם בעזרת מחמאות, ובעזרת התבוננות על הטוב שלהם, ולהבהיר להם מה טוב בהם, כי הרבים מכם לא רואים מה טוב בעצמכם, אז זה נכון וטוב להבהיר להם גם כן מה טוב להם, אבל חשוב, עם כל זאת, אם אתם באמת רוצים לעזור, להתחבר למצב שאדם נמצא בו מולכם ברמה רגשית, לאפשר לזה להתבטא, וברגע הנכון גם להסביר לאנשים מה הסיבה שקרה מקרה כמו שקרה. מה הסיבה שקרה מקרה כמו שקרה? יש הרבה תיאוריות של האגו. מקרה קרה כמו שקרה, כי אם מישהו עשה עליכם אין הרע. מקרה שקרה כמו שקרה בגלל שיש מסר מהיקום מלמעלה שבא ורוצה להנחית בכם רטט גבוה יותר על מנת שתהיו האלוהים הבא או המנהיג הרוחני הגדול הבא. יש כל מיני תיאוריות שהאגו ימציא, שבסופו של דבר הדברים הרבה יותר פשוטים, עדינים, ואולי קצת כמו שאתם אומרים, מבאסים. כי מה שקורה בחייכם ויוצר דרמה מציאותית הגיע רק בשביל שתבטאו את המטען הרגשי שכרגע אתם מנסים למנוע את הביטוי שלו. והמטפל הוא הנותן, הוא החפץ בעזרה לאחר אשר זוכר את זה. ואחרי שנותן לאדם להתבטא ולפרוק מטען, ואחרי שמקשיב לו ורואה אותו ומזהה אינטואטיבי שזה הזמן הנכון, יכול לבוא ולהגיד לו, קרה מה שקרה, פתאום הפחידו אותך, ותקפו אותך, ולא ראו אותך, ואמרו לך שאתה לא מספיק טוב, זה בגלל שאתה מרגיש בפנים לא מספיק טוב, עוד מלפני שהתחיל הגלגול הזה. אז אל תרוצו כל כך מהר. הרגש הזה שלך, כל כך מהר, לא לרוץ הכוונה כל כך מהר לנושא של גלגול רגשות מגלגולים קודמים. חכו עם זה. הרגש הזה של שאתה מרגיש כרגע. הרגש הזה שאתה מרגיש מתוך הסיפור הזה. האם הוא מוכר לך? כן, הוא מוכר לי, אבל אני לא רוצה לדבר על זה. אז אל תדברו איתו על זה. אבל אם הוא מוכר לך והוא מקשיב אותו אדם שאתם רוצים לעזור לו, הוא מוכר לך ההרגשה הזאת? כן, תמיד הרגשתי שאני לא מספיק. כבר אבא שלי היה אומר לי, אתה לא מספיק טוב. הלכתי לתקן עם אבא שלי את הקיר, ואח שלי בא וסובב את המברג הגדול, והוא אמר, איזה יופי, ואני לקחתי מברג וניסיתי לסובב בעצמי, והוא אמר, אתה אף פעם לא תדע לתקן קירות. ואני זוכר מגיל אבא שהוא אמר לי את זה, וזה כואב לי, ומאז זה חזר שוב ושוב ושוב. למה זה חזר שוב ושוב, אתם תגידו לו? כי זה חייב להתבטא. אתה כן מספיק טוב. אתה מוכשר, ותראה מה עשית פה ומה עשית שם, אבל זה כואב לך שאתה לא מספיק טוב, וזה תמיד כאב לך. תרפה, שחרר את המטען הזה על מנת שהמציאות לא תגרום, לרגע שנוצאת על ידי מציאות נוספת שתגרום לך להבין את התובנה הזאת. תקבל את זה שאתה לא מספיק טוב, רק ברמה רגשית, ותבכה את זה החוצה. כמובן שיש פחד מידי, כי אם אתן לרגש הזה להתבטא, אני עלול להיחלה בתוכו, כך אומר כל אדם אשר נמצא בסיטואציה ראשונית, אל מול ההיגיון הזה, ואז אתם תהיו שם ותגידו, לא נכון. אני ניסיתי את זה בעצמי, יותר מזה, שמעתי את זה מאיזושהי ישות שקוראים לו סורן, תקשיב לסורן כך וכך וכך. תמיד טוב להזכיר שסורן הוא פה בשביל שיהיה חיבור לאינסוף, ואנחנו רוצים להיות יותר נוכחים בחייכם. אבל לאשר להם את ההבנה האינטואטיבית שגם אצלכם הייתה קיימת, כי אנחנו לא מחדשים לכם שום דבר פה. כולכם יודעים, המטען הזה צריך לצאת החוצה. מה לבכות? כן, תבכה. אתה לא מספיק טוב, הכל בסדר, זה רק רגע שאתה כן. ברגע שהרגע שזה ייגמר וישתחרר ויתנקה, אתה תדע בדיוק מי אתה, אל תדאג. ושם במקום הזה אתם יכולים לעזור לאותו אדם בתהליך הראשוני של ההתנקות, ובעזרת האלה, אתם תהיו כלים בשביל לעודד את התנועה הרגשית, ולא רק הקורונה שלכם. כי הקורונה, מה שהיא עושה, היא מעודדת תנועה הרגשית בצורה יוצאת דופן. היא מכריחה אנשים להביע רגשות. אבל אם אנשים יביעו רגשות לפניה, גם היא תחלוף. והיא בעזרתה גם יחלפו עוד הרבה דברים, וזה לא נושא עכשיו. יהיו חלק מתנועת העזרה המדויקת. אל תפציצו במשפטים גדולים של ידע שלכם כחכמים. אל תשתמשו בכלים של האגו בתוך הנתינה שלכם. סורן מדבר כאן לכל מיני אנשים שבחרו בדרכם כטיפול. אם אתם באים ומדברים מעצמכם על הידע כאילו אתם, כאילו זה משפט שלכם ובכלל שמעתם אותו ממישהו אחר, בשביל שאתם תרגישו יותר טוב, אתם חוטאים לעצמכם, אתם מוסיפים משמעה על הגב שלכם, די, מספיק. חכו רגע. אתם גם כנראה מרגישים לא מספיק, ואתם כן מספיק. אז מה קשה לי כל כך? לבכות את זה שאני לא מספיק. תבכו את זה, אני לא כלום, אני לא שום דבר. תחזרו לגובה הדשא. ושם המילים יהיו מדויקות, והשלווה תהיה ברורה, כי כשמרפים מהכל, דבר ראשון חווים אושר בקיים, ואז גם זוכים בהכל. אבל הכל הזה שאתם זוכים הוא לא בשליטתכם. זאת אלוהים יודעת מה אתם הולכים לזכות. הנתינה שלכם חייבת להיות נקייה. כלי ללא אגו, כלי מדויק ונעים, ושם הריפוי יקרה. ואתם תחוללו תנועה אנרגטית סביבכם. רק תזכרו את זה, ילדים. שם הנקודה נמצאת. חכו לרגע הנכון. ההבעה הרגשית של האחר יכולה לקרות בעזרתכם. אך עליכם להיות קשובים, אינטואטיביים, מדויקים, ללא ציפייה, ללא מטרה, ועם הבנה שאתם לא יכולים לנסות לעזור, אלא לעזור בנעימות ולקחת בחשבון מלכתחילה, שיכול להיות ולא תצליחו לעזור בכלל. כי העניין פה שזה אדם אחר עם קרמה משלו, והוא יצטרך בסופו של דבר לעשות את הדרך שלו, אם תרצו בכך או לא. מצוין. זה הזמן לשאלת שאלות, וזה נושא מאוד חשוב, וסורן מקווה שלא תתביישו לשאול את כל השאלות בתחום הזה. סורן ישמח מאוד לענות. בבקשה.
תודה, סורן. אז נזכיר איך שואלים שאלה. לוחצים על כפתור participants בסרגל למטה, ובחלון שנפתח מצד ימין יש כפתור raise hand, ואז כך מתרוממת יד וירטואלית בצבע כחול. ואם אתם רוצים לשאול שאלה, פיתחו גם את הצ'אט כדי שנוכל להיות בקשר. נמרוד, בבקשה.
היי, סורן.
שלום, שלום, נמרוד. כן, סורן רואה אותך.
מה נשמע?
מצוין.
טוב, אז אתה כבר מלווה אותי הרבה זמן בתור רופא בכל השיעורים של נתינת יתר. ומה שאני רוצה לשאול עכשיו זה על העניין של התעסקות בבירוקרטיה, ומשהו שאני יודע שלפחות שרופאים ואחיות והרבה אנשי צוות מתעסקים בו המון, ועכשיו סביב הקורונה עוד יותר, שזה בעצם סוג, נקרא לזה סוג של ברדק וכאוס בירוקרטי ששואב מאיתנו אנרגיות וכוחות. אני עכשיו גם עסוק בטיפול במטופלים שלי וגם עסוק בלנהל מערך שלם של מטפל באנשים בבית, ואני חווה הרבה תסכול סביב הסיפור הזה, כי אני מרגיש בסופו של דבר אני עושה פחות ופחות רפואה, ויותר ויותר התעסקות בהנהלות. אני כן בנתינה עכשיו, כי אני נותן המון מענה לרופאים אחרים שמתייעצים איתי, כי מישהו צריך לעשות סדר בבלגן, והתנדבתי להיות אחד מאלה שמנהלים את זה. והתסכול שלי הוא בסוף היום הוא תופס צורה של בעצם חוסר יעילות. זאת אומרת, אני כל כך לא נהנה בסוף מחלק גדול ממה שאני עושה, שהזמן נמרח, אני נהיה פחות יעיל בזה, ובסופו של דבר אני לא מרגיש שאני באמת מטפל, אני מרגיש שאני מתמודד עם איזשהו סוג אחר של נתינת יתר. זאת אומרת, איזושהי בעיה לשים גבול במקום אחר. הצלחתי לשים גבול במקום של נתינת יתר, אז כאילו המערכת עכשיו סוחבת אותי לפרוץ את הגבולות שלי מבחינת שעות והשקעת אנרגיה, במשהו שהוא ניהולי, בירוקרטי, ושבכלל לא תכננתי כמובן שהוא יקרה.
כן. סורן מבין, יש עוד משהו להוסיף? נמרוד, נמרוד, יש עוד משהו שהוא רוצה להגיד? לא, מצוין.
זה המצב.
זה המצב, זה משפט מצוין, זה המצב די כולל את הכל. זאת אומרת, הוא מסיבה כלשהי, שסורן מאמין שהוא לא יחזור מהסיבה הזאת עוד פעם, לבחירה של אחריות אולי פחות רלוונטית, מסיבה כלשהי עדיין, זה המצב. הוא נמצא שם, הוא אחראי על האנשים, הוא אחראי על המערך, הוא עושה דברים שהוא לא אוהב לעשות עם כל הבירוקרטיה וכל הדברים, אבל זה המצב, זאת היא המציאות. ואם הוא, כל עוד הוא לא מרגיש בנוח לשים גבול ולומר, די, אני מעביר את התפקיד שלי על הכל, עוד הוא לא מרגיש בנוח, עליו לוודא את זה שהוא מבין שזה המצב, ולהתחיל להתעצב בתוך המצב. זאת אומרת, נכון, בעבר היה צריך ללמוד את האיזון שלו בנתינת יתר, ולמד את זה יפה. עכשיו, בגלל שזה המצב, עליו ללמוד את האיזון שלו בעשייה במצב הנוכחי. הכוונה היא שהוא מחליט לעצמו את השעות שאותם הוא הולך לעבוד, ולא משנה מה יקרה, כי כמו שהוא רואה, זה לא קשור את כמות השעות, כמה הוא עובד בתחומים האלה, אלא כמה הוא מצליח להיות מדויק ולעשות את הדברים בתוך כל השעות הקיימות שבהם הוא בחר לעבוד. לכן דבר ראשון, נשים גבול ברמת השעות, ובכל מקרה, בשבילו לעבור את עצמכם ולהיות בנתינת יתר ולצאת מגדרכם בנושא הזה. ממעבר לזה, חשוב לא לצאת מגדרכם בתוך העשייה. זאת אומרת, לא להתאמץ כאשר הוא עושה את כל הפעולות שהוא צריך לעשות. בדיוק באותה מידה, כמו שדימרנו על הנתינה, להישאר בתוך הממברנה ולא לפרוץ אותה החוצה. תמיד לעשות את הדברים מתוך מקום נעים ומאוזן, בתנועות עגולות ופשוטות, ולעבור מדבר ולדבר. עומס זה לא דבר קיים. עומס זה סיטואציה של חרדה רגשית. נכון, יש המון דברים לעשות, וגם הגיוני שלא תצליחו לעשות את הכל ביום אחד. אבל החוויה הזאת של העומס, אני עמוס, אני עמוס, זה פאניקה, זה מטען רגשי, זה משהו שאתם לא מצליחים להתמודד, כי אתם מלאים ברגע שאני לא אצליח לפתור את זה, אני לא אצליח לעשות את זה, ומה היו, מה יקרה כאשר אני לא אצליח? אז דבר ראשון, אם מדובר על מטען רגשי, יביאו אותו, תנקו אותו, ואז תחזרו לעשות את הדברים דבר אחרי דבר, תנועה אחר תנועה, ומגיע טלפון ועוד טלפון, עונים לטלפון, מקבלים שאתם בכלא, לא נאבקים בכלא, מקבלים שאתם בכלא 8 שעות, 9 שעות, לא יותר מזה, כי אתם זכותכם לחזור לחייכם, גם עם כל המאומה וכל העולם קורה סביבכם. וזה משהו מאוד מאוד חשוב. סורן אמר את זה בעבר ויגיד את זה שוב, בעיקר לאנשי המפתח. אם אתם רוצים לעזור, יהיו אנרגיה עוזרת. אל תלכו ותיכנסו לתוך המערבולת שכולם נמצאים בה. תהיו מאוזנים, תביאו מטענים רגשיים, תתאזנו במצב הקיים, תפעלו כמו שנעים לכם לפעול בתוך המצב הקיים, לא יותר מדי ולא פחות מדי, בדיוק כמו שנעים לכם, וההשפעה של העזרה על כל המערכת תהיה בהתאם. כי גם במקום כזה כל כך בירוקרטי, עדיין רגש יוצר מציאות. ואדם שהולך עם כל המידע הזה שאנחנו מדברים עליו פה, לתוך אלמנטים בירוקרטיים ואינסופיים, מזהה שהאומץ הוא מטען חרדתי שיוצא החוצה ומתנקה, והפעולות שצריכים לעשות מתברר שהן פשוטות ולא צריך להתאמץ בהן בכלל, ועדיין אפשר לעצור את יום העבודה בשעה סבירה, ושום דבר לא יקרה בגלל זה. ברור נמוד.
כן, השאלה... מבחינת המאמץ לשנות את הסיטואציה הזאת, אתה אומר, זה פשוט לפי מתי נמאס לי, ואני אומר, זהו, אני מעביר את זה הלאה?
ברגע שהוא ירגיש בנוח לעשות דבר כזה, נמרוד, זה לא נשמע שהוא עדיין יגיע לשלב הזה, לא, לא, לא.
זה לא, זה לא נוח.
אז אם כך, לייעל את עצמו בצורה שדיברנו, וכאשר יבוא היום, נמרוד איתה.
תודה רבה.
אם בכלל, יכול להיות שהוא יהפוך להיות מלך הבירוקרטיה. אם הוא יפוך להיות מלך הבירוקרטיה ויגלה שכל הטוב בעולם מגיע מהבירוקרטיה ובכלל לא בטיפול באנשים, זה יהיה נגנר. אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת שום דבר בחיים האלו, שום דבר. ואם זה לא כך, אז לפחות יהפוך להיות מלך הבירוקרטיה וידע לעשות את הבירוקרטיה ועדיין יהיה מטפל נפלא ונהדר. לא לדאוג, יש רק רווחים להגיע ממצב שכזה. טוב? בהצלחה, בהצלחה. כן.
שלום סורן, ערב טוב,
שלום,
מדברת
שלום.
שלומית.
שלומית, אלן. שלום שלומית, כן.
שלום. האמת שאני ממש מודה ושמחה על המעגל הזה, כי חיכיתי לו הרבה הרבה זמן, אני מסתובבת עם השאלות האלה בתוכי כבר תקופה.
מצוין,
זאת הזדמנות. תודה. אני עובדת עם ילדים אוטיסטים, ועם המשפחות שלהם, ויש לי שתי שאלות. השאלה הראשונה היא, האם הנשמות של הילדים האוטיסטים בחרו להתגלגל כך, ולשם מה, אם כן? והשאלה השנייה היא, מה הדבר שאני יכולה לעשות בצורה הכי טובה כדי לסייע להם? במה להתמקד? עם הילדים, עם ההורים, למה הם זקוקים ממני? זאת השאלה.
שאלה נפלאה. ילדים אוטיסטים בחרו להיוולד בצורה כזאת, זה נכון. והם לא סתם בחרו, כי ילדים שכאלו שאתם קוראים להם אוטיסטים, זה לא נעים לסורן להגיד את המילה הזאת אוטיסטים. זה נשמע כמו ביקורת במילה אחת. זה ילדים שהם באו עם מנעד אנרגטי מאוד מאוד ברור, הם באו לחוות חוויה בעולם הפיזי, בתנאים שהם קבעו לעצמם, בגלל מגבלות שהם לא רצו בהם יותר מדי. הם רצו לחוות את העולם הפיזי בצורה כזאת או אחרת, והם כן מאפשרים את האפשור, כן, המציאותי, לבוא ובהדרגתיות להיכנס ליותר נוכחות בעולם הפיזי. כן, העניין הוא שהם פועלים, הילדים הללו, וגם כל מיני סיטואציות אחרות של ילדים אוטיסטיים, אתם קוראים לזה עם פיגור, או כל מיני תסמונות כאלו ואחרות, שהם בסופו של דבר נשמות שבאו לחוות את העולם בצורה שונה מהרגיל, הם בסופו של דבר גם בחרו משפחה מסוימת שבחרה מלפני, או אבא ואמא שבחרו מלפני כן לעבור תהליכים רגשיים מאוד משמעותיים בגלגול הזה, בעזרת הנוכחות של הילד האוטיסט או הילד עם התסמונת או כל דבר אחר. ברור שלומית מה שסורן אמר עד עכשיו?
כן, כן.
מצוין.
כן.
עכשיו בואו נמשיך עוד צד. הם חיים את רטט הרגש. הם צריכים שלווה במרחב. הם דורשים שלווה במרחב. אם לא, הם לא יהיו פה. ואם יבקשו מהם לצאת, לא מתוך שלווה במרחב, הם יחסו מאוד על כך שהוציאו אותם החוצה כשלא הייתה שלווה. כי זה מה שהם צריכים, והם לא יסכימו שום דבר אחר. והכעס יצא מאוד מאוד חזק החוצה, וכעס, כמו שאתם יודעים, הוא לא בהכרח רגש, אלא הוא תומד מאחוריו עוד מטען רגשי, כך שהכעס לא בהכרח עוזר בסיטואציות האלו. אז מה צריך לזכור לעשות? אתם צריכים למצוא את הדרך לאפשר רטט נקי לאותם הילדים. מצב שאין בו ביקורת, הכלה מלאה של מי שהם, הקשבה היא רגשית מלאה למה הם רוצים וצריכים, הנאה מלאה ממה שהם, לתת להם ולהעניק להם את המצע השלב הזה, זה לא פשוט, כי אתם צריכים לקבל את העבודה הקשה איתם כמשהו מוחלט. ולא להתחיל לנסות למצוא מקומות קלים בתוך העסק המאוד מסובך הזה. ומה שההורים צריכים לעשות, וזו משימה מאוד פשוטה, זה גם כן לקבל את המצב של הילדים שלהם כמו שהם, ויותר מכך הם צריכים לקבל את המצב של חייהם כמו שהמצב נמצא. הכוונה היא שיש לכם ילד בעל מוגבלות, והוא כל חייכם יהיה תלוי בכם, ואף פעם לא יהיה לכם את הזמן שלכם, וכו וכו וכו, ומצד שני לא לספר סיפורים שהילד בהכרח יצא מזה, להתאבל על כך שהילד ימשיך להיות כך, כאשר הורים עושים תהליך של אבל מלא ומקבלים את הילד ואת המצב כמו שהוא, חייהם משתפרים. הם רואים את הילד בשמחה כמו שהוא, מעניקים לו אהבה נקייה ולא מצפים ממנו לשום דבר, ופתאום קל לו לעשות צעדים לעבר הקיים. כל אחד במגבלות שלו, יהיו כאלה שבעזרת הנתונים האלה יפרצו פריצות מדהימות קדימה, מדהימות, ויהיו כאלה שיעשו כמה צעדים קטנים. זה לא משנה. הילדים האלה יהיו מאושרים. כי ייתנו להם את המצע שהם צריכים להביע מטענים רגשיים ולהתנקות, ועדיין לחיות את החיים במידה מסוימת, כמו שהם בחרו לבוא ולחיות אותם. ברור שם.
כן, כן, תודה רבה.
בבקשה, ילדה יקרה, שאלה נפלאה ובהצלחה. כן.
שלום, סורן.
שלום, ילדה. השם בבקשה.
קודם כל, שמית.
השם, סליחה?
שמית.
שמית?
כן.
זה שם נפלא, לא? סורן מופלא מהשם היפה? מה זה אומר בשפה שלכם?
לא יודעת אם זה אומר בשפה, אבל ההורים שלי הביאו את זה מהשם משה, שוב.
השם משה, משה, כן, משה, ישות מאוד כן. חשובה וגדולה.
נכון.
כן, נפלא, כן, בבקשה אלה.
אוקיי, תודה. אז קודם כל תודה לסורן על כל מה שאתה מביא, ואני לא יכולה אפילו קצרה יריעה מלהגיד תודה.
בבקשה, תודה לך, כן.
יש לי שתי שאלות לגבי טיפול. אני גם רופאת משפחה וגם פסיכותרפיסטית, ובשנים האחרונות אני שמה לב שהדברים המשמעותיים שקורים בתוך טיפול, הם קשורים באמת לזה שאני איזשהו תינור, ודברים קורים דרכי, ואני לפעמים יכולה להבחן משהו, או לעשות איזושהי התערבות, שזה לא... זה אמנם יושב עלי, מרגישה שזה עובר דרכי, וזה מאוד משמעותי. ובעצם השאלה שלי היא שבעצם בשנה האחרונה, משהו בערוץ הפתוח הזה קצת נסגר, או שאולי אפילו אני סוגרת אותו. זה קרה בעקבות איזשהו שבר מאוד גדול עם מורה רוחני שהיה לי, שבעצם מאוד האמנתי בו ופגשתי את ה... כנראה לפי מה שסורן מסביר, את האגו הרוחני שלו, אולי גם שלי, לא יודעת, אבל בעצם ראיתי איך אפשר לעשות בזה שימוש מאוד לא לטובה ואפילו להזיק לבני אדם. ומתוך זה יש לי המון המון פחד מזה, ומשהו בי ככה נסגר שם, יש לי איזה חשש לעבוד עם האינטואיציות שלי ועם הזרימה הזאת, ומעבר להבעה רגשית והבעה אנרגטית סביב הפחד הזה, יש לי שאלה מאוד עמוקה על... אחריות ולדייק, ואיך אני יודעת שמה שעובר דרכי הוא באמת נקי. אני שמעתי את מה שסורן אמר היום, וחלק מזה ענה לי על זה, אבל עדיין יש שם איזה משהו שאני אשמח לדעת יותר לעומק. זאת שאלה ראשונה.
כן.
השאלה השנייה היא קשורה לאספקט אחר בטיפול, לאספקט של הלבדות, שבעצם... אחד מהדברים שסורן מלמד זה שבן אדם צריך ללמוד את הלבדות שלו ולקבל אותה, והרבה פעמים בתוך טיפול שאני מלווה אנשים, אני מרגישה שהטיפול מעודד תלות ונזל, ויש לי שם איזה, אני אשמח להבהרה לאיך לעזור לאנשים להתחבר ללבדות שלהם, ואיך טיפול...
מה היא אמרה שהטיפול מעודד מה?
נזקקות. שהמטופל הוא נזקק, ואז זה לא מסתדר לי עם הלבדות. אלה שתי השאלות.
לא מסתדר לה עם הלבדות שהמטופל צריך לחוות, או שהיא צריכה לחוות?
שהמטופל, שחלק מההתפתחות היא צריכה להיות סביב לקבל את הלבדות שלו, ואני מרגישה שלפעמים טיפול הוא עוזר להבעה רגשית, אבל הוא מעודד ו... מעצים את הנזקקות של המטופלים.
כן, כן, כן. אז סורן חייב לומר דבר ראשון, שאתם כמטפלים שלא רוצים ליצור נזקקות אצל מטופלים, חייבים ברגע שאתם מזהים סיטואציה שכזאת, להביע בצורה מאוד מאוד ברורה שזאת נקודה שאתם לא מתכוונים להלך בה יד ביד עם אותו מטופל. להסביר ולהגיד, אני פה בפגישה ככה וכך, והעבודה היא שלך. אני לא כאן בשביל לקחת אותך יד ביד בדרך שלך, ממש לא. אתה רוצה לבוא הנה לפגישה, לשמוע עצה, אתה תשמע עצה, אבל הדרך היא עדיין שלך. להבהיר את הנקודה הזאת עוד פעם ועוד פעם. המקום של חוסר יצירת נזקקות הוא מאוד מאוד משמעותי, וברגע שאתם מציבים את הגבול, רק בנוכחות שלכם, בידיעה שלכם שאתם לא מסכימים לדבר כזה לקרות, במקום שאדם רק פונה לכם באנרגיה נזקקת ואתם מסתכלים עליו במבט, לא מבלי להגיד שום דבר, התבלבלת, אני לא כאן בשביל זה, ממש לא, אני כאן נותנת את העצה, אתה צריך כאן טיפול וזה, אני אתן, אבל לא, 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 ממש לא, יש לי את החיים שלי, יש לי את הילדים שלי, יש לי את כל, אין לי מקום אליך בחיים שלי, לא במילים, באנרגיה להגיד את זה. לא בעדיפה אחורה, אבל בשלווה. אני שלמה. אתה רוצה להיות שלם, תעבוד עם העבודה שלך, בבקשה. בסדר? שמיד, שמיד.
כן.
אז זה דבר ראשון. ממעבר לזה, האגו הרוחני הוא קטסטרופלי, והוא מגיע בכל מיני רמות, וגברים רוחניים במרכאות השתמשו בו ומשתמשים בו, ולצערנו, חשוב לנו לומר, גם נשים משתמשות בו. זה כואב מאוד לראות את זה. בתקופה הזאת שהנשיות צריכה לפרוח, אסור שיהיה אגו בתנועה הנשית. בתקופה הזאת, שסוף סוף מגיעה אליכם, ודיברנו עליה כבר שנים, שנים דיברנו על החלופה בנוכחות ובכך שנשים הולכות להוביל את העולם הזה, אין דבר יותר עצוב וכואב מלראות את החלופה מתקיימת, ואישה מתוך פחדים ומתוך חוסר יכולת של הבעה רגשית, תופסת מקום גברי של ניסיון הקטנה וניסיון של הוכחה עצמית, מדברת במשפטים רוחניים גבוהים, מדברת על מימדים ואנרגיות, ולא שמה את הדגש המדויק ברגע הקיים. נשים יקרות, אתן יודעות יותר מכולם, התחברו לדבר הזה. זה לא קשור לנושא שלנו, אבל חשוב בסורן להגיד את זה. הכאב הוא ברור, והפחד הוא חשוב מאוד. בזה ששמית אמרה שהיא מפחדת, מהאגו הרוחני, ולכן היא סגרה את העין השלישית שלה, והתנתקה מהנושא, זה כבר משהו מדויק לעשות ידה. הכל בסדר. זה הגיוני וחשוב, שמי שמזהה את הרע שבמקום הזה, יוודא היטב שהוא לא יהיה חלק מהרע, בתוך התהליך הרוחני הנתינתי שלו. לעצור את הכל, זה מהלך טוב וחשוב. אחרי שעוצרים את הכל, מתאבלים. משמית, את זה היא לא עשתה עדיין. האבל שצריך לבוא, הכאב על מה שקרה, על אובדן האמונה, על העצב הגדול של, של הבגידה, של, של התסכול, של, ששוב רימו אותי, שוב, וזה יכול להגיע להשאירו אותי לבד, והנה מתחיל כאן גלגול הבעתי רגשי שלא קשור לנושא. כל המטען הרגשי הזה יצא החוצה, ואז בנעימות תיפתח הנתינה המדויקת ללא האגו, וללא שום ניסיון ממעבר לנתינה עדינה. היא תצטרך להאמין לסורן. ההבעה הרגשית הכואבת שהיא צריכה להביע, תביא אותה לנתינה שאליה היא חותרת. בסדר? שמית, נכון?
תודה רבה.
בבקשה, ידיים, שם יפה. בבקשה, ותודה רבה גם לך.
היי.
כן, שלום לך, שלום.
שלום, שלום, קוראים לי דנה.
שלום לך, דנה.
אני עובדת סוציאלית ואני עובדת עם נפגעות של טראומה מינית. יש לי שתי שאלות בהקשר הזה.
כן, בבקשה.
שאלה הראשונה היא, חלק מהנשים שאני עובדת איתן הולכות להשתתף במחקר, שכולל טיפול בתאי לחץ, טיפול בחמצן, ובעצם החמצן מגיע להם למוח וככה פותח מקומות של טראומה במוח. מה שזה אומר בפועל זה שתוך כדי הטיפול הרבה כאב הולך לעלות, גם כאב פיזי, גם כאב רגשי, בעוצמות שהן לא מכירות, זאת אומרת, זה כמו איזה מין שסטום כזה שנפתח. ואני תוהה איך, מה המקום שלי שם, זאת אומרת, איך אני עוזרת להם לעבור את, את התהליך הזה. בעיניי זה כזה, בעצם הלב של הריפוי, זה התהליך הרגשי שהן הולכות לעבור שם.
כן, אין
סך. ודבר שני, אני הרבה פעמים בעבודה שלי חווה חוויה חזקה של חוסר אונים. זאת אומרת, קושי מאוד גדול לעזור, או חוויה ככה, אולי זה קצת מעורבב, אבל איזושהי חוויה גם של קושי להתמודד עם מצבים של, פשוט של חוסר אונים, שאני לא מצליחה לעזור באמת, או מרגישה שאני לא באמת עוזרת. וגם אני תוהה איך להתמודד עם זה.
כן. זה בעצם היא שאלה את אותה שאלה. זאת השאלה שהיא שאלה, נכון, דנה? כן?
שתי השאלות זה אותה שאלה?
כן, כי היא כל הזמן מדברת על איך אני אגיב בצורה מדויקת כלפי המצוקה הרגשית של הנשים הפגועות שהיא רואה. וזה מאוד קשה לטפל בעוצמה כל כך גדולה של כאב. נשים פגועות, הן צריכות לעבור ריפוי, ואתן, כמי שמחליט לטפל בנשים פגועות, יהיה חייב לעבור את הריפוי בעצמו גם כן. ונשים יקרות, אהובות יקרות שלנו, כולכן באתם לריפוי בנושא בגלגול הזה. אין אישה שאיננה פגועה. זה לא קיים. ההחלטה לבוא לגלגול הנוכחי של נשים רבות, זה בשביל לפתור ולנקות את המטען הרגשי של הפגיעות הקטסטרופלית הזו. זה לא פשוט, אנחנו יודעים, אך זה אפשרי. נשים פגועות מינית בכל הרמות יכולות לצאת לחופשי אם הן עוברות תהליכים מדויקים לניקיון רגשי ומתאזנות בתהליך ובוחרות בחיים ועוברות תהליכים גם כן מתוך בחירה זוגיים, משפחתיים וכו וכו. חשוב לנו לומר את זה לפני הכל. הבעיה העיקרית אצל מטפלות שניגשות לסיטואציה של פגיעות מינית מולה, זה להבין שגם אתן חוות את אותו מטען רגשי. כאשר ישנה אישה שכועסת ומותקפת, ומתוך ההתקפה היא לא מוכנה לשמוע ולא להקשיב, והיא בוכה, והיא שוכבת ומתרסקת ומביעה דרכה גלים של המטען הרגשי הזה, גם אתן תצטרכו לעבור את אותו תהליך. ובעצם להגיע אליהן כל הזמן מאוזנות אחרי שעברתם תהליך שכזה. וכאשר אתן נראות אותן חוות את הכעס שלהן עליכן לפעמים, כי הכעס יהיה חייב לצאת, לא להירתע ממנו, ולא להיות מושפעות ממנו, ולא לכעוס בחזרה אף פעם. כי מדובר פה על רגש שלא קשור לנוכחות המציאותית שלכם, והוא מגיע ממקום הרבה יותר עמוק והרבה יותר כואב. לכן מי שיכולה להביע מטען רגשי מלפני כן, או תוך כדי בעזרת הבעה רגשית אנרגטית, זה כל אחד תלוי בהתקדמות שלה, אז אתם יכולים להגיע למצב שאתם מאוזנים ושלבים ולא מושפעים מההתקפה. כל מקום שאתם תגיעו לדילמה, זה מצב שבו אתן עמוסות ברגש שלכן ומופעלות מתוך זה על ידי הרגש האינטנסיבי שיוצא מולכן. הניקיון שלכן בעצמכן מלפני המפגש, או ההבנה שבתוך המפגש מה שיוצא עליכם הוא לא קשור אליכם, ולא לקחת את זה לתוככן, אלא להגיב בדיוק שם, בהכלה ובשלווה ובהקשבה ואפילו התבוננות ובהערכה על מה שהן עושות, ולא להעיז להתבייש בנשים שמביאות מטענים רגשיים ומביאות חולשה, הן מרפות את עצמם. נשים יקרות, עליכם להפוך להיות כהנות של ריפוי, וכהנות של ריפוי זה נשים שיכולות להכיל את הכאב של אחרות, ולהז להיות מאוזנות מול אותן כואבות, ולהביע את המטען הרגשי שלכן במקום הנכון ובזמן הנכון, בשביל לשוב ולהתאזן אל מול העוצמה שאותה אתן רואות מול עיניכם. ברור, דנה?
כן, ברור.
זה לא פשוט, נכון, דנה?
זה קשה מאוד.
סורן מבין, סורן יודע, ילדה יקרה. זה דורש המון התבוננות עצמית על הרגש שנמצא בתוכה. שתנקה את עצמה לפני העבודה, שתנקה את עצמה אחרי העבודה, שתנקה את עצמה באוטו שהיא עוברת ממטופלת למטופלת. יש לה זמן באוטו שהיא עוברת ממטופלת למטופלת? לא קיים. אז בשירותים קצת לפני כן, לא משנה דן. כל מקום. קצת לנקות את המטען, לבוא מאוזנת, לשבת מול הבחורה שעכשיו סובלת סבל אינסופי, ולהיות שם למענה בנתינה, וכאשר מגיעים הביתה לפרוק את המטען, ואז אתם כל פעם תעברו ריפוי עצמי שלכן, ואתם תהיו הוכחה לעצמכן לפני הכל, שאישה יכולה להגיע לתוהר מלא. טוב, דנה? בהצלחה, בהצלחה, ילדה יקרה. כן.
שירה, בבקשה.
כן, שלום.
שירה, אני מנסה לפתוח למיקרופון, אולי צריכה ללחוץ על הפעלת אודיו. אוקיי, בינתיים זה לא עובד, אז נעבור ללנה.
שלום. שלום, לנה.
שלום,
ילדה.
כן, אני קצת רגע צריכה להירגע מהנושאים שעלו עכשיו.
כן.
אוקיי. יש לי שתי שאלות. שאלה ראשונה, אני בעצם מתעסקת בטיפול, סורן יודע מה אני עושה. ואני נמצאת במין בלבול כזה עם העשייה. אני בעצם הגעתי למקום שאני מרגישה שאני הורדתי את עצמי לגובה דשא, ואני מרגישה שאני מאוד מנסה לא לתת לאגו הרוחני שלי לנהל אותי, ורק לתת לזה לעבור דרכי, אבל מצד שני, אני גם מרגישה שאני לא יכולה לא לעזור, כאילו, אנשים באים אליי, כי כביכול יש לי איזה כלי שיכול לעזור, ואז אם אני לא עוזרת להם, אז למה בכלל הם באים? ואז אני מתחילה להתבלבל ולשאול את עצמי, אז למה אני בכלל עושה את מה שאני עושה? ואני מתחילה להסתבך, אני עושה את זה כי אני אוהבת את זה, וזה הדבר היחיד שאני מרגישה שאני יכולה לעשות. אבל אני באמת באמת רוצה לתת לאנשים ולעזור ברמה הזאת, אני נעלם בתוך המרחב הזה, כאילו, אני יכולה להיעלם לשעות ולא לשים שהזמן עבר, וכיף לי. אבל מצד שני, לפעמים אני שואלת, כאילו, אוקיי, זה עזר? ואז אני נורא מבוהלת שיגידו לי שזה לא עזר, ואז אני לא מבינה, כאילו, מה בכלל עשיתי, כאילו.
אז זאת שאלה ראשונה. השאלה ברורה. זאת השאלה, לינה, okay. יש עוד משהו?
כן, יש עוד שאלה לגבי חברה שאני מוצאת שנמצאת כל הזמן במין סבל כזה. אני מדברת איתה הרבה על החזית האנרגטית, אבל יש בי מקום שפשוט כבר לא רוצה להכיל ולא רוצה לעזור ולא רוצה להיות בנתינה בכלל, כי אני חושב שזה שואב אותי אנרגטית, כי היא לא מתקדמת, וזה בסדר, זאת זכותה. אבל אני מרגישה שזה עושה לי משהו לא כל כך טוב בזה שאני כל הזמן רק מכילה את הקושי שלה, ואני מרגישה אשמה לגבי זה. אז גם הייתי רוצה קצת עזרה להבין את הדינמיקה הזאת.
היא מרגישה אשמה על כך שהיא לא מכילה אותה? או שאין לה כוחות
לזה? לא רוצה. לא רוצה. לא רוצה להכיל.
על זה היא מרגישה אשמה. על זה היא מרגישה אשמה. נכון?
כן.
מצוין. בסדר גמור. אז הנה, עוד שתי שאלות, נכון? היו שתי שאלות שבעצם הם אותה שאלה. כי בעצם היא אומרת כאן, שוב, אני מגיעה לסיטואציה, השאלה הראשונה, שאני נותנת את הנתינה שלה, שלי בצורה מלאה, ואני נורא מודאגת לגבי אם זה עזר או לא עזר. והיא מרגישה עצב מאוד גדול שיכול להיות שזה לא עזר, נכון, לנה? היא מרגישה את העצב המאוד גדול
כן.
הזה. היא מרגישה את הרטט, הנה רגש. אני מרגישה עצב מאוד גדול שזה לא עזר, ואם זה לא יעזור, אני ארגיש נורא, אני ארגיש אשמה, אני שיקרתי, אני עשיתי משהו. הנה רגש. זה אותו רגש שהיא מרגישה מול הכוח של אדם, נכון? אותה שאלה, אותה תשובה, להביע את המטען הרגשי הזה, ילדה יקרה. כאשר היא תביע אותו החוצה, ותנקה את המטען הרגשי של האשמה, אני לא מצליחה, אני לא באמת טובה, אני לא עושה שום דבר, אני לא יכולה לעזור, אני עצובה בגלל זה, הנה זה כואב לי, זה קשה לי. היא סוף סוף תוכל לטפל מבלי חוויה של כישלון מלפני כל טיפול. ברור, לנה?
גאוני, תודה.
בבקשה, ילדה יקרה.
תודה.
כן.
שיר, הניסיון שני.
היי סורן.
שלום.
אוי, סוף סוף. שמי שירה.
שלום.
שלום. אני עובדת כמטפלת ומעבירה אנשים תהליכי עומק רגשיים. כן. אני עדיין מוצאת את עצמי כותבת כל הזמן חומרים נוספים. בבית שלי מלא דפים. אני כל הזמן אוספת וכותבת, וזה מתיש אותי ולא נפסק. אני תוהה מה הסיבה לכך, והאם אני עדיין זקוקה לזה? מה הדרך הנכונה עבורי כדי להתפתח כמטפלת, ואיזה מקום אני עדיין צריכה להנחיח בתוכי, ומה מקור חוסר הביטחון הזה? יש לי שאלה
נוספת. שירה, כן, כן. צריך לזכור את כל השאלות האלה, בסדר. אז דבר ראשון, שירה יקרה, אם משהו לא נעים לה, שתפסיק לעשות אותו. אם היא כותבת וכותבת חומרים, היא מנסה להוכיח לעצמה משהו. אין מה להוכיח. מי שלא הבין עדיין את העיקרון, אתם לא הולכים להגיע לשום מקום בגלגול הזה. זה לא המטרה להגיע למשהו. בעיקר המטפלים. תפסיקו כבר. מה אתם רוצים? לכתוב עוד? לא כתבו מספיק, כתבו מספיק. כתבו כל כך הרבה שרוב מה שכתבו זה שטויות במיץ עגבניות. איך אומרים? שטויות במיץ עגבניות. מה אתם כותבים עוד? מה יש לכם לכתוב, אלוהים שבשמיים? תקבלו את זה שאתם לא תגיעו לשום מקום, תבכו את זה כבר. תרגישו את הרגשות האלו, תנקו אותם החוצה ממכם, ותהיו שלווים ביומיום הרגוע והצנוע שלכם. מה זה גן עדן? גן עדן זה לקום בתוך כל היום והלילה, השמש עולה, השמש יורדת, הירח עולה, הירח יורד, התנועה המעגלית הזאת שם בפנים, ולהיות בקצב של התנועה הזאת. לנוע. בבוקר, לעשות, לפעול, בעדינות, לטפל, ללכת לפה, ללכת לשם, לטייל לכאן, לטייל עם הילד, לטייל עם הילדה, לטייל עם הכלב, לטייל כמובן עם אהוב או אהובה, וכל הסיפור הזה לא יכול להתקיים בנוכחות מלאה, כאשר אתם מנסים להוכיח לעצמכם שאתם משהו בגלגול הזה. מה שחשוב זה משמעות. סורן שומע את המשפט הזה, משמעות, מה זה משמעות? מה זה משנה בכלל מה אתם תהיו ומה זה לא חשוב בכלל משמעות? בעיקר מי שמגיע למצב שהוא אומר, אני כבר עושה משהו משמעותי, הוא מגלה יום יום שזה לא כל כך משמעותי. השאלה אם אתם מתמסרים למדינה שלכם, נהנים בתוכה או לא. ובשביל ליהנות בנתינה, עליכם לרדת מכל הסיפור. ומי שעושה משהו שלא נעים לו בקדחנות כזה בשביל להוכיח לעצמו שהוא משהו או מישהי, עליו קודם כל להתאבל ולבכות על כך שהוא לא משהו או מישהי, ולהביע את המטען הרגשי הזה עד סופו, עד שאתם תרגישו בטוב עם כך שאתם לא משהו או מישהי. צורה מבקש ממכם, תזכרו את זה ואל תפחדו. תהליכים רגשיים מטרתם היא פורקן. המטרה היא כאן להגיע לשלווה ולפתיחה חדשה אחרי מהלך רגשי מלא. ואם אתם רוצים להעביר אחרים בכך, אתם חייבים לעבור את זה בעצמכם. כי האמת היא שאתם לא יכולים לעזור לאחרים בדרכם אם אתם לא השלמתם את הדרך שלכם. ואם ישנה מצוקה בנושא בתוך תחום הנתינה, אתם צריכים לוודא שהמצוקה משתחררת. גם אם זה אומר להגיד לעצמכם את המשפטים הקשים ביותר, אבל עדיין, אם מגיע מטופל, תטפלו בו. זה שעכשיו אתם מטפלים על כך שאתם לא טובים, או לא מספיק כך וכך וכך, זה לא אומר, וזה מתקשר גם לשאלה הקודמת, זה לא אומר שאתם לא לוקחים את מה שאלוהים מביאה. מה שאלוהים מביאה, אתם עוזרים, ואז אתם תגלו איך זה מסתדר ביחד. האגו יורד, 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 והנתינה הופכת להיות יותר ויותר ויותר נקייה. והאגו שוב יורד ויורד ויורד, ואתם יותר נהנים ורפואים בנתינה, ולא רצים אחרי שום דבר, מבזבזים שעות מהיום שלכם, בניסיון להגיע לכל מיני דברים לא חשובים. והכל מתחיל להיות נעים, ומואר, ושלב, ושמחה, וכיף, ופשטות, ונעימות ודיוק לנצח נצחים. סורן מקווה שזה ברור לכולם. כן, ברור שירה, נכון?
כן, כן, תודה רבה.
בבקשה ובהצלחה, כן. זיו, סורן מחכה למישהו שידבר? כי זה כבר
מתחיל. כן, לא שמעו, כן, סורן, סליחה, לא שמעו אותי. רציתי לומר שאנחנו לקראת סיום, האם סורן רוצה עוד שאלה אחרונה?
שאלה אחרונה לסיום.
בבקשה, רוזה.
שלום סורן, מה שלומך?
בסדר, שלום לך רוזה. רוזה, נכון?
נכון.
שלום רוזה, כן.
טוב, רציתי לשאול אותך, האמת שמכל התשובות שענית, זה ככה דענה לי בגדול, אבל אני ככה בכל זאת אשאל. אני עובדת כיועצת בבית ספר, ואני מקבלת המון 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 כל הזמן פניות ממורים, מהורים בעיקר, ואני מרגישה רוב הזמן שיש ציפייה נורא נורא גדולה, כשפונים אליי ככה, פונים כשהרוב נמצאים בסטרס, שאני אפתור את הבעיות. ואין לי פתרונות, ואני הרבה פעמים מרגישה שאין לי כל כך שותפים למקום הזה שדיברת עליו, לשיח השקט הזה ולחיבור לאינטואיציה, ולכל המקום הזה שדיברת, אני מרגישה שאין לי מקום אליו, ואני מרגישה המון תסכול וגם המון מין הצפה כזאת. אז אני אשמח ככה לאיזה המלצה שלך איך להתמודד עם זה.
כן, אז ילדה יקרה, רוזה, נכון? רוזה זה השם.
נכון, נכון.
היא העלתה פה דווקא שני דברים. חלק אחד היא מדברת על ההרגשה הקשה מאוד, שמבקשים ממנה לפתור הרבה 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 דברים, והיא לא באמת יכולה לפתור אותה. שזה כאב מאוד מאוד מסוים. שאותו ובו היא צריכה לעסוק גם במטען הרגשי שעליה להביע בנושא הזה, כי היא חסרת אונים, ולהביע את חוסר האונים זה מאוד חשוב בשביל להיות שלווה בקיים, וגם להבין, ילדה יקרה, שכאשר המטען הרגשי הזה יצא, יהיה לה הרבה יותר קל לעשות תנועות עדינות לעבר שינוי. כי כל עוד אתם מרגישים, כמו שאתם אומרים, בהלם, אל מול הסיטואציה המוטרפת שעוברת דרככם, קשה לכם לתקתק את עצמכם כלפי התשובות הרלוונטיות מול כל נושא שעולה. המטען הרגשי הזה חשוב שהוא יצא. בסדר?
אוקיי. כן.
מצוין. זה יקל עליה על הדברים, וגם היא לא תחווה חוויה של אשמה בתוך החוסר אונים, כי יכול להיות שהמערכת עדיין לא מספיק מדויקת. כמו שאתם יודעים, המערכת החינוכית שלכם היא עתיקה, היא ניאנדרטלית, אפשר אפילו לומר, אל מול הדברים שיכולים לקרות בעולם, שכבר קורים בעולם, אפשר לומר, אבל זה לא הנושא. מנעבר לזה, המקום שאתם צריכים, ובעיקר היא נמצאת פה, ששאלה את השאלה, חייבים להבין שאתם לבד במערכה. אתם מחפשים שותפים לדרך, קהילות, אתם עושים קהילה, יש אפילו איזה קהילה עם סורן, סורן הבין, כל מיני אנשים, זה בסדר. מנסים לחפש את הביחד הזה. אני לא יודע, הנה, מי עוד מדבר עם סורן? מי עוד? זה בסדר, זה טוב, זה נחמד, זה לא, אבל זה לא פתרון. אתם לבד. אתם לבד, ואתם צריכים לכאוב את זה ולקבל את זה. אפשר לומר שאנחנו הישויות, אפילו ברמה מסוימת בתור תחילת התהליך הזה, אנחנו לא מעודדים אפילו קהילתיות, כי זה יוצר מהרבה בחינות בריחה מהתמודדויות רגשיות. חברויות שטחיות, תנועה לפה ותנועה לשם, צחוק עד השמיים, הוכחה עצמית, כל מיני דברים שקורים בקהילה שבסופו של דבר, הבית לא נוכח והרגש לא נמצא בביטוי וכו וכו וכו. מצבים שכאלו, שאתם נמצאים במסגרת, ואין אף אחד שדובר את השפה הרוחנית שלכם, דבר ראשון, תקבלו את זה. אף אחד לא מבין אתכם, אף אחד לא יבין אתכם גם, זה בסדר, זה יוצר כאן תנועה רגשית, ואז בתוך המקום הזה, אתם תוכלו להיות מאוזנים אל מול העיניים שיפתחו, המוזרות והחיוך המוזר שיסתכלו עליכם לפעמים, ומה אכפת לכם בכלל? תבואו ותיתנו את הנתינה המדויקת שלכם, תעניקו בנעימות את שלכם, ילדים יקרים, אדם אחד, שיודע את הכוח של הבעיה הרגשית והדיוק ההתנהלותי, משנה מערכת שלמה. ולכן אנחנו כל כך אופטימיים. כי אתם כאילו מעטים, אבל אתם עושים טרנספורמציה בנתינה המאוזנת שלכם שסורן מאמין, ומקווה גם שאתם תתאזנו עוד יותר ועוד יותר, כי זאת המטרה של המעגל הנוכחי הזה, זאת הייתה המטרה. אתם בנוכחות, ללא הציפייה וללא הבקשה לה ביחד, בנתינה המדויקת והנעימה שלכם, בהבעה הרגשית והעידוד שלכם את הילדים, כי כאן סורן חייב לומר, מי שעוסק בילדים, הנשמות האלו, לא משנה כמה הן נראות, לא מחוברות, הן מחוברות הרבה יותר גם ממכם.
הם רטט גבוה, הם עוברות תהליכים ותסכולים וקושי, אבל הם יבינו את המשמעויות שאנחנו מדברים עליהם פה בצורה אינטואטיבית וברורה, הרבה יותר מההורים שלהם. אל תפחדו לתת עצות מדויקות שכאלו. אל תפחדו לעזור בעזרת העזרה שאתם כבר חוויתם על עצמכם, שהובילה אתכם להתקדמות קדימה, למרות שאף אחד לא מבין. פשוט אל תשתמשו במילים גבוהות. אל תדברו בצורה רוחנית יותר מדי. זה בכי, כואב לך, תפקד. הבכי ייגמר, הכאב ייגמר, זה יעבור. רגש עובר, מתחיל, מסתיים. כל המידע הזה, הוא יכול להיות מאוד מאוד פרקטי. הוא מאוד פרקטי. זה שישות צריכה לבוא מהאינסוף, לבוא ולדבר איתכם על הנושאים האלו, זה בגלל שאנחנו יודעים את זה ואנחנו מאוד פרקטיים. אנחנו הישויות, אנחנו לא מעופפות בממדים האינסופיים ללא הידיעה איך לחיות בעולם הפיזי. אנחנו יודעים בירוקרטיה, התנהלות של דיוק, לבנות בתים, לטפל בילדים, לקום בבוקר, לעשות מעשים, לזהות מצוקות, להביע מטענים, להיות בנתינה ולרפא את הסביבה. אנחנו היינו עם רגליים וידיים ולמדנו להיות פרופסורים לחיים הללו פה, ולכן לא רצינו לעזוב את הגלגול הזה הפיזי, ולכן השתחררנו להיותנו ישויות. ומי שלא יודע את החיים בקרקע, אין לו את הזכות האישית שלו, הוא לא ירשה לעצמו להתקדם קדימה. ולכן אנחנו באים פה, עם המידע הכל כך קונקרטי הזה, שהולך להתפתח יותר ויותר. לדוגמה, המעגל הזה שעשינו אותו פה היום, הוא רק חלק מהמעגל. יהיה עוד מעגל שבו אנחנו הולכים לדבר הרבה יותר מעמוק, לתוך טכניקות של הבעה רגשית, אל מול מטופלים, ושימוש בכלים אנרגטיים, וכל מיני דברים מאוד מעניינים, שסורן יחכה עם זה. זה היה בהתחלה, סורן חשב לעשות גם את המעגל הזה, ועוד מעגל ביחד. לא, נעשה מעגל עזרה לזולת, שתיים, בהמשך, לא עכשיו. בסדר? אתם תזכרו את הדרך. תעשו את התהליך שלכם. הוא כבר יעזור לכולם, בתוך המסגרות שלכם, בתוך הבית ספר, בתוך המפלגה, בתוך, סורן לא יודע מה ואיפה. הגיע הזמן לשנות את העולם, נכון. אך הפעם זה יהיה שינוי מדויק. אך פעם, הפעם, אתם תעשו את זה הכי טוב בעולם. אתם יודעים למה? לא רק בגלל שסורן פה בא ואומר לכם את כל התשובות לשאלות ונותן לכם את כל מה שצריך לדעת, לא. הסיבה העיקרית היא שאין לכם ברירה. אתם לא תרשו לעצמכם להיות לא מדויקים. אתם נכנסתם כבר עמוק מדי לתוך המערבולת התודעתית המדויקת, ואתם לא יכולים לברוח ממנה. הכל בסדר. אלו הם סך הכל חיים, והגיע הזמן לנצח בהם. תודה רבה לכם ילדים. סורן מודה לכם מאוד על המעגל הזה היום, וסורן מקווה שכולכם תמשיכו להרגיש בטוב, ואנחנו איתכם מתי שתרצו. תודה רבה. גם רוזה, סורן לא אמר לה תודה. להתראות, וסורן ילך עכשיו, זה הזמן להתברך. תודה, סורן. להתראות, להתראות.
ביי, תודה רבה.
תודה, לילה טוב.
תודה.
לילה טוב.
תודה רבה.
תודה, סורן.